שלום לכולם, ברוכים השבים, הנמצאים והבאים לזמן חורף, תשפ"ג. אנחנו ממשיכים מה שהתחלנו בקיץ, שנקרא למעלה מהזמן, ולמרות שבסוף זמננו היה קצת מניעות, אנחנו ממשיכים לעסוק ואיך לעבוד את הקדוש ברוך הוא, על פי תורתו הנפלאה של רבנו צדוק, הכהן הגדול מלובלין, ואנחנו הגענו לאות עין זין. אנחנו, בזה תהיה שעה טובה בעזרת השם, וגם מחר, והפסקת הצהריים. בסדר? מ-2, 10:50. מה ששום במערכת. אז אנחנו באות עין זין, וכולי תקווה שנספיק היום לפחות 2-3 פסקאות, בעזרת השם. טוב, אז אני אקרא את כל הפסקה כדרכנו, ואז נצלול פנימה. אפילו אדם גדול ביותר, אם יש בו פגם במשפחתו, אין להידבק בו. כי אם הוא מפני גודלו, אין זה מזיק לו, יזיק לזרו. וכמו שאמרו ביבמות, אפילו נהבי כי יהושע בן נון, לא יאיבנה לברתה. ומכל מקום דקדק ואמר כי יהושע בן נון, ולא כמשה רבנו עליו השלום. והפוסקים הוכיחו מזה, דאסור לומר כמשה רבנו עליו השלום. מכל מקום, טעם יש בדבר, כי משה רבנו עליו השלום הוא שורש התורה, ומצד כתר התורה הנחוש למשפחות. הכתר תורה מונח לכל, ואיתה ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץ, ולכך משה רבנו עליו השלום קיבל הערב רב, ולכך אילו אבא כמשה רבנו עליו השלום, רצונו לומר תלמיד חכם גדול בדור, שזהו כמשה רבנו עליו השלום, כמו שאמרו ז"ל במסכת שבת ועוד כמה מקומות, משה שפיר כאמרת, הווה יאיב, רק יהושע בן נון רצה לומר צדיק מזרע דה יוסף מושל ביראת אלוהים. ואמרו ז"ל במסכת יומא, אין מעמידים פנס על הציבור אלא אם כן קופה של שרצים תלויה לו מאחוריו. ונאמר בי מלכים ימלוכו, ואדרבה הללו רואים יותר לכך. כמו שאמרו בנדרים, היזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה, כי מקום התורה דווקא בכלים שבורים. ויסוד תורה שבעל פה רבי עקיבא והוא משפחת גרים, וכן רבי מאיר אמר ז"ל בעירובין שלא יכלו חבריו לרדת סוף דעתו, ואפו מזרע נירון קיסר. לכן לבני קיני חותן משה עלו מעיר התמרים כדברי רז"ל בסנהדרין, שישבו בלשכת הסנהדרין. טוב, זו פסקה מעניינת. יש פה עצה טובה כמה שמלן בנושא שידוכים, שאולי אנחנו בציבורנו המזרוחניקי ככה הכל טוב ויפה, כביכול, לא כל כך חווים את נושא השידוכים והאיחוס, אבל בחלקים נרחבים בעם ישראל, אני עכשיו לא אומר את דעתי בעד או נגד, אני מניח שזה גם וגם, בדרך כלל יש שידוך. כן, לא מכירים מלמטה, מרגנים מלמעלה, למעלה זה לא הקדוש ברוך הוא, כאילו, בוודאי שהכל הקדוש ברוך הוא, מה שנקרא מיועדת, ביידיש זה הבשרת, אבל עדיין ייחוס, ובוודאי שמי שמגיע משפחה מיוחסת של רבונים גדולים, או מיוחסים כלכלית, לפעמים יותר נוח, נכון? אז כדרכו של רבנו צדוק הכהן מלובלין, ומי שלא הקשיב לשיעור ראשון בסדרה, או לפודקאסט יורצייט, על הביוגרפיה של רבי צדוק, הנושא השידוכים לא היה פשוט. כן, היה לו קשר ראשון, שזה גירושים, ואז קשר שני שער יפה וכולי. בוא נראה מה אומר פה על הנושא הזה, וכדרכו של רבנו צדוק, הוא לוקח את זה לא רק על נושא השידוך עם הגשמי הלכתי, אלא ליסוד גדול בעבודת השם, איך אפשר וצריך לעבוד את השם על פי הדרכה הזו. אפילו אדם גדול ביותר, גדול, שהוא מה שנקרא כליל המעלות, באמת פרפקט, כמו שצריך. אם יש בו פגם במשפחתו, אין להידבק בו. כלומר, מי שהוא הזרע, הייחוס שלו, הזרע שלו נקי וזך, אז לא כדאי לו להשתדך עם מישהו שהוא גדול, אף על פי, הוא בעצמו מושלם, נכון? אבל מה? יש בעיה בייחוס. שימו לב, פה רבנו צדוק הכהן מלובלין לא כותב מה הפגם בייחוס. זה מעניין, מה זה פגם בייחוס? מה זה פגם גנטי, בעיה גנטית, זה אומר שיש מישהו במשפחה שהוא השתמד, או דיטלש, או מה זה, הוא לא מתייחס פה מה זה פגם. או שיש שם נטייה לכעס, אגב גם פגם זה נטייה שהיא משהו מאוד סובייקטיבי. מה שפגום בקהילה אחת, אולי בקהילה אחרת, כן, יש מקומות שבהם אם החתן עשה צבא, אז כמובן זה shame on you, זה כתם גדול. יש מקומות שאם החתן לא עשה צבא, אז זה גם כתם גדול, נכון? אז זה תלוי, זה מעניין שפה הוא לא אומר מה זה הפגם. אבל מה הוא אומר? ודאי שזה משהו רוחני בכל מקרה. למה? כי הוא אומר פה, אפילו אדם גדול ביותר, מה הבעיה? כי אם הוא מפני גודלו, אין זה מזיק לו. כלומר, נכון, אותו גדול שמתחתן עם אותה אחת ממשפחה פגומה, בעייתית, אז בגלל שהוא גדול, זה לא יבוא לידי ביטוי אצלו. אבל מה אומר? אם אין זה מזיק לו, לא יזיק לזרוע. אבל בדור הבא, מה שקרה זה פגם גנטי. כלומר, יש פה איזשהו מום רוחני, פגם רוחני, שיכול להיות שמכוח הגדלות של החתן, זה לא יזיק לו. אבל בדור הבא זה יתגלה, כי מי אמר? הגמרא בנדרים דף פ"א, כן, זה שאבא תלמיד חכם, אין שום הוכחה ש... שגם הבן וגם הנכד יהיו בדרך התורה והמצוות. ומי שכן, מפי זכר ופי זרע וזרחה, מובטח לו. כמו שאמרו ביבמות, שם הגמרא ביבמות דנה באדם, במישהו שבא לרב, כן, גדול המורים בבבל, שהוא תנא ופליג, ואבא של אותו אדם היה גוי, אמא שלו הייתה יהודי, איך יכול להיות? כנראה שבויה, משהו כזה, שהגוי בא עליה, מנס אותה, משהו כזה שלא נדע, והוא נולד. ועכשיו, אמא שלו יהודייה, ואבא שלו גוי. אז הוא שואל את רב, מה הלכה, יהודי או לא יהודי? אומר לו, ודאי שאתה יהודי. אומר לו, אני יהודי? תן לי להתחתן עם הבת שלך. כן? זאת שאלה טריקית. אז מה אמר לו רב? רב אמר לו, אפילו נהבי כי יהושע בן נון, לא יבין אלי ברתה. אפילו אם הייתי צדיק, גדול הדור, כמו יהושע בן נון, בחלומות הלילה. אתה יכול לחלום. לא היית מקבל את הבת שלי.
הוא אומר את זה עליו, לא?
מה?
אתה היית כמו יהושע בן נון.
אפילו אתה כיהושע בן נון, נכון. אתה כיהושע בן נון, או אני כן, הנה חינמי, נכון, צודק. ומכל מקום, צודק, צודק. ומכל מקום דקדק ואמר, כיהושע בן נון, ולא כמשה רבנו עליו השלום. אז אומר פה, בכל זאת, רב צדוק למדן, אומר, והפוסקים חוכו מזה, דאסור לומר כמשה רבנו עליו השלום, כי נאמר, ולא קם בישראל, נביא כמשה. נכון? אבל יש טעם בדבר, כן? מה זה טעם בדבר? על פי פנימיות. למה? רב אומר לו, אפילו יהושע בן נון לא, שמאמינה שאם משה אז כן, למה משה רבנו כן? למה אם היית כמו משה רבנו כן, הכל היה בסדר? מה ההבדל בין צדיקותו של יהושע לצדיקותו של משה? ופה זה כבר מתחבר אלינו, גם לא בהקשרי וענייני שידורכים. אומר רב צדוק, ואומר את זה הרבה לאורך כל הכתבים, שלא וכידוע יש הרבה כתבים, כי משה רבנו עליו השלום, הוא שורש התורה. ומצד כתר התורה אין לחוש למשפחות. וכתר תורה מונח לכל. ואיתה מסכת תוריות, ממזר תלמיד חכם, קודם לכהן גדול לעם הארץ. מה יותר מיוחס מכהן? מה יותר אנטי ייחוס מי? מממזר שאסור לבוא בקהל. אומרת הגמרא, ממזר כהן, ממזר תלמיד חכם, קודם לת כהן גדול שהוא עם הארץ. כלומר, מצד, מה זה מצד הכתר, מצד השורש של התורה? מה זה הכתר, ספירת הכתר? כלומר, מהשורש של המציאות, בשורש של המציאות אין שום פגם. וחלק יסודי מהתכונות של הכתר, זה היכולת של לשאת הפכים. כלומר, להכיל גם את העין וגם את העני. גם את היש וגם את העין. ככל שאדם הוא יותר גדול, אז הוא יכול להכיל בתוכו יותר ניגודים. ניסיתי פעם לחוק על הרב רם? גם אם אתה יכול לחשוב אחרי מנהוג, אסביר לך למה שאתה, מה שאתה אמרת, וגם חלק מה שהוא התכוון אליו. אוקיי? לא ברצינות. זאת אומרת, ככל שאדם הוא גדול יותר, אז זה לא נמדד במה, כמה הוא עושה, זה לא, זה לא, זה לא. אלא כמה הוא יכול, מה שנקרא, להכיל בתוכו. נחל הצדיקים הגדולים באמת, זה לא, זה לא בסדר, זה לא בסדר, איתו לא יתחתן, נהפוך הוא. יש להם את אהבת ישראל הגדולה ביותר, הם מוצאים מכנה משותף עם כמה שיותר אנשים במגוון רחב יותר. ולא רק לגור ביישוב עם אנשים כמוך, כן? שזה אני ואפסי עוד, שזה בעיקר אפסי ואפסי עוד, אוקיי? כשאדם שהוא אחד, הוא שלם, אז תוסיפו עוד 0, 0, 0, מה זה יהיה? מספר גדול יותר. אדם שהוא בעצמו 0, אז יש עוד מספר מה זה יהיה, 0.1, אבל זה לא משנה, אוקיי? כך אומר רבי נשחי. ולכן הנקודה היא באמת פה שמצד הייחוס של הכתר, ולכן היכולת של הכתר וגם לרדת עד המקומות הנמוכים ביותר, מכוח הכתר. יש לנו פעם אחד האדמו"רים, מחנוכה יצא מחדרו להזעקה, והיה תכסילים משחקים דמקה, סיפור חביב עליי. אז כמו תלמידים בישיבה תיכונית, מה הם עשו? הזיזו, ישר זרקו, כן, עושים את הגימור. כאילו ש... אז אמר להם הרב, אתם לא צריכים להסתיר ממני, הכל טוב. אם אתם יודעים את החוקים, אתם יכולים לשחק. היו חסידים טובים, שאלו הרב, מה החוקים? כן, כאילו שהם יודעים מה החוקים. הוא אמר, אני אגיד לכם מה החוקים של אדם כאן. אפשר ללכת רק קדימה, ואי אפשר ללכת אחורה. אפשר כל פעם שלב אחד, אי אפשר לקפוץ שני שלבים. לפעמים כדאי להפסיד שלב אחד, כדי אחרי זה לאכול היריב, שני שלבים. וכשאתה מגיע עד למעלה, תעשה מה שאתה רוצה, תלך קדימה, אחורה, תקפוץ, זה כבר, זה בחינת הקטע, אוקיי? אם אתם משחקים ככה, תשחקו, וזה נכון. בהתחלה הולכים קדימה, לא נבלים, לא הולכים אחורה. לפעמים צריך ירידה תוך עלייה, להפסיד משהו כדי לחזור לכל היריב שניים. טק, טק. כשאתה מגיע למעלה כבר, מה שנקרא הדאבל, ויש לך כבר מלך, כל אחד איך שהוא קורא לזה, אתה יכול מה שנקרא שורה שלמה, קדימה, אחורה לדלג, אבל זה לא כל אחד, כן? לא כל אחד מגיע לרמה הזו. ובאמת, זה נקוד, ואני אומר פה, מצד הכתר, אנחנו לא חוששים ניחוס למשפחות. מספרים, מחר בלילה זה הילולה של קדוש השם מכובד, מרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, שאנחנו נספר לנכדים שלנו, שיספרו לנינים שלהם, שהסבא רבא היה בדור של הרב עובדיה, מי שזכה לראות בכלל, אוקיי? שהוא השתדך עם אשתו הרבנית מרגלית, ולפני השידוך, חמיב לעתיד, אבא של מרגלית, לא רצה את השידוך. הוא בא לראש ישיבה את פורת יוסף, רבי עזרא עטייה, חכם עזרא עטייה, שהציע את השידוך. רבי אברהם פטל קראו לו. הוא היה רב חכמי צובה, חלב, כן? בסוריה, שעלה לירושלים. והוא אמר לו, עם כל הכבוד, מי אתה מביא? מי זה חכם עובדיה? מי היה אבא שלך אמר לו עובדיה? מה הוא היה? ראש ישיבה? משגיח? מה הוא היה? ירקן, בעל מכולת בשוק, בבוכרים. זה הכל. אבא שלו אפילו לא היה ישיב הבוכר. היה לו מכולת ודוכן של ירקות. זה מה זה, מכולת. מה אמר חכם עזרא עטייה לרבי אברהם פטל? תקשיב, אם אי פעם יזכרו אותך ואותי, זה בגללו. אוקיי? ותעשה לי טובה ותכניס את הברכה לתוך ביתך. אוקיי? וזה מעניין, באמת היה להם זוגיות, ממש, ממש היה גילויי אהבה מאוד מיוחדים במרן הרב עובדיה וברבית מרגלית וברוך שם, אבל מרן הרב עובדיה צריך לדעת. זה לא משפחה של 500 שנה רבונים וכולי. אבא שלו היה בעל מכולת. לא יודע מה היה סבא שלו, אבל אבא שלו היה בעל מכולת. וזכה למה שזכה בצורה בלתי רגילה. ולכן מישהו אחוז בכתר תורה, אז אין מה לחוש לייחוס של המשפחות. ולכך, משה רבנו עליו השלום קיבל הערב רב. כלומר, משה רבנו, שהוא אחוז בספירת הכתר, אז הוא מבחינתו, מי הוא קיבל אפילו לעם ישראל? אפילו את הערב רב. עכשיו, זה לא היה טוב בסוף, נכון? כי בשמות למד ב', פרשת כי תצא חטא העגל, מה הקדוש ברוך הוא אומר למשה? לך רד כי שיחת עמך. אומר שם רש"י, מה זה עמך? עמך ולא עמי, מי זה עמך? מי גרם לחטא העגל? הערב רב. כלומר, אלה שאתה קירבת, דווקא הם. ולכך, אילו, כלומר, אם אותו תלמיד, בן של גוי, שרצה את ביתו של רב לאישה, אילו הוא היה כמשה רבנו עליו השלום, רצונו לומר, תלמיד חכם גדול בדור, כלומר, לא משה רבנו אובייקטיבי, אבל אומר, אותו בזוהר הקדוש, גם בתניא פרק מ"א מביא את זה, התפשטותא דמשה בכל דור ודור. כלומר, אם היית משה רבנו של הדור, אז בסדר. והיה מסכים שזהו כמשה רבנו עליו השלום, כמו שאמרו בישע מסכת שבת, משה שפיר כאמרת, אבא יאיב, רק יהושע בן נון. רצה לומר, מה זה יהושע בן נון? זה צדיק מזרע עד יוסף, יהושע בן נון הוא צאצא משבט אפרים, שהוא מושל ביראת אלוקים. אני מזכיר שלפי חז"ל, מי הייתה אשתו של יהושע בן נון? רחב, נכון, זבחים קט"ז, מגילת דף י"ד. תסכימו איתי שרחב לא למדה בסמינר וולף בבני ברק, אוקיי? וגם לא בבית יעקב אחר. אוקיי, רחב הייתה לפי חז"ל בת 50, אחרי 40 שנה במקצוע שלה, או שהיא מכרה ירקות, או שהיא מכרה גופה, יש שתי שיטות בפרשנים, אבל ודאי וודאי שהיא לא הייתה בת סמינר, אוקיי? אז דווקא יהושע התחתן עם רחב. ואמרו זאת ביומה דף כף ב', אין מעמידין פרנס על הציבור. הנה, הפועל צריך להקדים. קודם כל, מרחב ויהושע, הגמרא אומרת שיצאו גם נביאים וגם כהנים, נכון? שיצאו מבני בניה של רחב. אחד מהם זה למשל ירמיהו, אחד מהם זה יחזקאל, יחזקאל בן בוזי, שני פירושים מה זה בן בוזי, שהיו מבזים אותו. מבזים אותו שהוא בא מרחב, צוחקים על הייחוס שלו, או בן בוזי, שבעצם יחזקאל הוא בנו של ירמיהו, הכהן שהיו מבזים אותו ברחובות ירושלים. לא משנה כרגע, בכל מקרה.
גם דוד הגיע ככה.
מה? גם דוד, נכון, נכון, נכון. גם דוד לא היה כביכול מייחוס, לא היה... עד שאתה שואל עליו, מה במודף הענבב, הענבב. עד שאתה שואל עליו, אם מפרץ, מפרץ, מזרח עתה, כן, מה שם דאוג? דואג האדומי לשאול, שלפני שהוא יוצא לקרב עם גוליאת, תשאל אם הוא בכלל ראוי לבוא בקהל, כן? כי גירשוני להסתפח בעד השם, כן? דוד אומר, בתוך המשפחה שלו, לא היה ברור אם הוא בן של פילגש, אם הוא חלק מהאחים או לא. בכל מקרה, מפה ועד סוף הפסקה, בעצם רבנו מסביר עכשיו את היתרון, מה המעלה של האדם שיש לו פגם בייחוס. אם ברישה הוא אמר, טוב, לא להתחתן, אומנם אדם הוא גדול, אז זה לא יזיק לו, ואז הבאנו פה את האגדת הביבמות על העניין של, של אותו בן של גוי ובת, ובן של יהודיה שרצה להתחתן עם איתו של רב, עכשיו הוא אומר, לא, עכשיו יש מעלה דווקא באותם אנשים שבאים מייחוס פגום. מה המעלה? אז דווקא בגלל זה שהוא מרגיש את השפלות, דווקא בגלל זה, הוא יכול לזכות לכתר תורה, ולכן דווקא שורש תורה שבעל פה מגיע מגרי הצדק. ואמרו זל, מסכת יומא, אין מעמידים פרנס על הציבור, אלא אם כן הוא קופה של שרצים תלויה לו מאחוריו. ונאמר, בי מלכים ימלוכו. אז הוא אומר, בי מלכים ימלוכו, מה הכוונה? כלומר, כל ההתנסות והשררה היא על ידי התורה. ולכן דווקא בכוח התורה, לתקן אפילו את הייחוס המשפחתי הפגום. יש בדיחה ככה לשידוכים שבודקים את הייחוס, שמגיע אדם, הוא כבר בן, מה שנקרא, הוא מבוגר, הוא כבר בן 90, כן, גר צדק, שמגיע מעיראק ואין לו יכולת להוליד, אז מי שדחו לו? שדחו לו עיראקית, עקרה, שאין לה רחם שהיא בת 90, כן? מי זה הרי? הפרשה הבאה, אברהם ושרה. נכון? כן, אז זה ככה בדיחה, אבל אני אומר, כאילו, הוא אומר פה דווקא יש מעלה לפעמים שיש איזשהו פגם בייחוס, אז דווקא זה יכול להוביל את האדם לזכות לכתר תורה בגלל השפלות וההכנעה שלו. בי מלכים ימלוכו, ואדרבה, הללו, כלומר אלו שיש להם ייחוס פגום, הם ראויים יותר לכך. כמו שאומרים נדרים, היזהרו בבני עניים, אני מוסיף פה מילה אחת, שדווקא מהם תצא תורה. בוא נדבר אחד מגדולי מעתיקי השמועה ומוסרי התורה ומנחיל אותה ברבים בדור שלנו ובטח לדורות הבאים, מבחינת רש"י של הדור, זה הרב שטיינזלץ, צריך לצריך לברכה. מי היה אבא של הרב שטיינזלץ? מי הייתה אמא של הרב שטיינזלץ? הרב שטיינזלץ בעצמו לא גדל בבית דתי. אפילו גדל בבית אנטי דתי. כפשוטו. ממש ככה. בבית ממש 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 לא דתי. הוא חזר בתשובה בגיל תיכון, לקראת סוף התיכון, רק אחרי שנפגש עם כמה חבדניקים בנערותו, וניסו לשחרר אותו להיות דתי, הוא אמר, אני לא יכול להיות, לחזור בתשובה, שאני לא יודע מה זה להיות דתי, אז תגידו לי מה ספרי היסוד שאני צריך ללמוד, אני אלמוד איתם, ורק לאחר מכן אני אחליט אם אני רוצה להיות עובד השם או לא. אז הם אמרו לו שהוא צריך ללמוד את כל הש"ס בבלי, ואת ליקוטי תורה של בעל התניא. אז הוא אמר, בסדר. אז הוא למד בתיכון את כל התלמוד בבלי, כחילוני, ואת כל ליקוטי תורה ותורה של בעל התניא, שזה כבר פנימיות התורה, סיים אותה, ואז הוא החליט שהוא רוצה להיות דתי. אוקיי? אבל עד אז, עד אז, אבל, כן, הרב שטיינזלץ, תסכימו איתי שהיינו מסכימים להשתדך, כן? זה האדם הגדול בענקים. כן, זה לא זה, אבל הוא לא בא מבית דתי. אז יזהרו בבני עניים, עניים זה לא כלכלה בכך. דווקא עניים בייחוס, עניים במשאבים, שלא גדלו בקדושה ותורה, שמהם תצא תורה. כי מקום התורה דווקא, שימו לב לביטוי פה, מקום התורה דווקא, בכלים שבורים. אומר רבי מקוצק, אין שלם, אלא אין שלם מלב שבור. דווקא שאדם, לא סתם הרבי היה שר תמיד את הניגון של בעל התניא, צמא לך, נכון? כן, בקודש חזיתי חיות וחל וכבודיך. שזו נקודה מעניינת, מה זה הצימאון הזה? למה הגמרא אומרת במסכת ברכות, שבעלי תשובה, מקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם עומדים. כי הצדיק הוא נולד בעולם שלוש מפעל של קולרים. הוא לא יודע מה זה צימאון למים. הוא מעולם לא היה במדבר יהודה, כן? שם הלכה נפשי. ודווקא בעל התשובה שרק בגיל 25 תפס לנו בידיים וגילה מה זה קדוש ברוך הוא ואלוקות, מה זה זמן וניצול תורה, הוא אומר, אבל מה עשיתי עד עכשיו? אז עכשיו יש לו את האטרף ואת הרבק, מה שנקרא, כמה שיותר לנצל את הזמן. אני רוצה לפגש עם תלמידי ישיבה מחוץ לכתלים, בכל מיני גילאים שונים ואחרים. אז אני שואל את החבר'ה, אם הייתם עכשיו חוזרים לישיבה, מה הייתם עושים אחרת? ותשובה שחוזרת על עצמה. היינו מנסים, כולם, מנסים את הזמן יותר טוב. עכשיו יותר טוב ללימוד בקיאות, ללימוד הלכה, ללימוד דיון, חסידות, לא משנה מה. אבל לא היינו עושים את הזמן. כן, אדם היום שהוא עובד, בדיוק דיברתי בדרך לפה עם מישהו מחוץ לכתלים, שמוכיר ומכיר את הישיבה היטב, ואומר, אני מלמד, לא משנה מה שהוא מלמד, משהו מורה, ושיעורים פרטיים, אומר, ויש לי רק 3 שעות בשבוע לשבת שאני מרוכז. לא לחטוף כאילו בדרך, במעלית, בין המנחה לערבית. יש לי רק 3 שעות מאוד בשבוע. עכשיו, הוא אומר, ואני לומד, ברוך השם, לומד נגלה, נפטר, עלווה על כולנו. אבל בוודאי שאם הייתם נותן עכשיו שנת שבתון, אז מה היה קורה? איך אמר לי פה אחד הרמים, שאני בשבתון זה הכי פרודוקטיבי אצלי. אז אני לא רואה בעיניים, אין טלפונים, אין כלום, אני רק יודע, כי יש שנת שבתון, אחרי זה מה יהיה? אחרי זה חוזר ללמד בבא קמא, ללמד סוכה, לא יודע מה לומדים בבא. תלמידים, עכשיו אין לי, עכשיו אני, אז אני רק מה שנקרא, לנצל את הזמן. ולכן דווקא המקום הזה, דווקא, איך אומר פה, כי מקום התורה דווקא בחיילים שבורים. ביסוד תורה שבעל פה רבי עקיבא. מי זה רבי עקיבא? רבי עקיבא בן יוסף, מה הייחוס שלו? מי זה אבא שלו? גר צדק שמגיע בקודש, כן, מה הייחוס לו? לא רבי חמי לז'אנס, מה הייחוס שלו? סיסרא. הוא צאצא של סיסרא. סיסרא, אתם זוכרים, ספר שופטים? זה לא אחד מן הדב צדיקים שבדור. אוקיי? ממש לא. וכן רבי מאיר, שאמרו זה, שתבינו מה זה גדולתו של רבי מאיר, שלא יכלו חבריו לרד לסוף דעתו, ואף הוא, על פי הגמרא בגיטין, מי הסבא קדישא, ראש השושלת של רבי מאיר, נירון קיסר, שגם הוא לא אחד מראש על המדבר, אוקיי? אפשר לדבר גם על לונקלוס וכו', וכן מבני קני חותן משה, עלו מעיר התמרים, כדבר הזל, דווקא צאצאים של יתרו, והם ישבו בלשכת הסנהדרין. אז אם אני מסכם, בחלק הראשון של הפסקה אומר רבנו צדוק הרבה מלובלין שצריך להימנע ולהתחתן עם אדם שיש לו פגם, יש לו ייחוס פגום. אבל בחלק השני אומר דווקא מי שיש לו ייחוס פגום, שאת המעלה של הלב נשבר ונדגה ואז אלוהים אותי בזה. ודווקא ממנו יכול לזכות להשגות הגדולות ביותר של יערת הכתר, ששם הייחוס לא רלוונטי. וזה משהו שמאוד יפה בציבורנו, שאנשים משתדחים מאהבה ודינמיקה ולא בהכרח לבדוק מה, מי קבור באדמה וכן מה הייחוס בדברים האלה. טוב.
אז יש פה סתירה כביכול, לא? באיזשהו מקום?
אני חושב שזה לא סתירה, זה שתי רמות שונות. ברובד הראשון, אומר פה, מי שיש ייחוס פגום, לא להשתדך איתו, אלא אם כן, אתה מבחינת משה רבנו. ברובד השני, אולי יש דווקא יתרון שבחיסרון. לכן אני סיכמתי את הפסקה במילים, הסיכוי והסיכון בייחוס פגום. אוקיי? הסיכון, שאתה אדם גדול, אז זה לא יפגע בך, אתה בחור ישיבה, הכל טוב ויפה, אבל אולי בזרחה זה יבוא לידי ביטוי. מה שנקרא שיש מחלה תורשתית או פגם גנטי, אם זה לא בא לידי ביטוי בילדים. יכול לבוא בנכדים או בא לצורך העניין, אני עם עיניים חומות, אבל בנותיי עם עיניים כחולות. עכשיו גם ההורים שלי עם עיניים חומות, וכל האחים והאחיות שלי עם עיניים חומות. אז איך יש עיניים כחולות? למדתם ביולוגיה, גן רצוצילי, נכון. אבל סבתא שלי, זכרונה לברכה, מתוקה, מה? היה לה עיניים כחולות. אז זה דילג על אמא שלי, דילג עליי, אבל לבנות שלי זה הגיע, בסדר. אז לפעמים זה בא לי, אז זה מידה טובה מרובה. למען דמר של עיניים כחולות, זה מידה טובה מרובה, אוקיי? אבל יכול לבוא גם בעניינים בנפש בעניינים האלה. טוב, אז עד כאן פסקה עין זין, בואו נעבור לפסקה עין ח' שהיא מה שנקרא מתכתבת ממש המשך לפסקה עין זין. סקיין חץ, פעמים גם בנים רשעים, אפשר שיהיה נצמח איזה טובה לאב מהם. כן? אמרנו, גם יחוס פגום, אני שואל, הנה, מי שכבר התחתן, זהו, הבנים שלו יצאו רשעים, לא עלינו. כעניין אברהם, שיצאו ממנו ישמעאל ובני כתורה, שיצא פסולת על ידיהם. אלא שבזה צריך שיזכה האב שיופקע תורת זרעו מהם, כמו שכתוב באברהם, כי ביצחק יקרא לך זרה, וכמו שאמרו בעשרת השבטים שנטמעו בין הגויים, בסוף פרק כמה דיוומות, לא זזו משם עד שעשאום כגויים גמורים, וידוע דברי הרמב"ן על פסוק שורש פורי ראש ולענה, ועל זה אמר לחזקיה שלא רצה להוליד בנים, כי ראה שיוולד לו בן רשע, בעד עיקב שדרחמנא למה לך, והרי מנשה מאותם שאין להם חלק לעולם הבא, ומכל מקום היה נאבת חס השלום, אשר מן דוד וכל השלשלת הקדושה מן העולם, מידו לא נולד. ומצינו ויקוד עם והשתחררו בפרשת בו, ופרש רשי סמכו על בשורת הבנים. והרי שם הוא בשאלת מה העבודה הזאת לכם, שהוא שאלת בן הרשע, כדית באגדה, ואף אתה כעת שיניו וכולי. ואפילו האחי סמכו על בשורת לידתו, ומי הוא במדרש, בתנחומה המפורש להפך, אין שם, לתפילת כמו יחב השלום, שמבקש בן והוא יהיה רשע, לא ייתן לו השם יתברך. כן, מי שרוצה לרשום למטה, בהערה 33, בהוצאת מכון ברכה, אבל גם בהוצאות אחרות זה קיים, אני מניח, אז הוא שם מביא שם, דורש את אתה תשמע שם נכון לשבתך, ועשית ככל אשר יקרא אליך, אז הוא אומר פה מה זה העניין בסופו של דבר, שאם אדם מבקש בנים, אבל אתה רואה שיהיה לו בנים רשעים, אז אל תקשיב לתפילה שלו. כן, זה יסוד גדול, הרבני, ראש הישיבה, נשיא הישיבה, מזכיר לא מעט פעמים שמעתי ממנו את העניין, בשם הפסיך בוני מפשיסחה, שכתוב שערי דמעות לא ננעלו, נכון? אז שואל הפסיך בוני מפשיסחה, אם הם לא ננעלו, אז למה צריך שערים? לכאורה מה? תמיד שיהיה פתוח. אז אומר שאני רבים בשיסחה, לא, צריך את השערים. למה? כי לפעמים אנשים בוכים על שטויות. ואז השערים מונעים אותם תפילות על שטויות שיכנסו פנימה לקודש. אז זה לכן צריך את השערים. טוב, בוא נצלול פנימה. פעמים גם בנים רשעים. אפשר שיהיה נצמח איזה טובה לאב מהם. קניין אברהם, שיצא ממנו לפני בני כתורה. ולכאורה, איזה טובה נצמחת לאברהם מזה שיש לו בן כמו ישמעאל, או מששת הבנים שילדה לו כתורה? אומר פה שיצא פסולת על ידיהם. עכשיו זה לא רק אצל אברהם, גם ביצחק. מי יצא אצל יצחק? עשיו, נכון? אגב, גם אצל אברהם וגם אצל יצחק זה הבן הבכור. אבל אצל יעקב גם מיתתו שלמה, כולם חלק בקודש. אבל אם אצל יצחק לא יצא פסולת, ואם אצל אברהם לא יצא בדמות עשיו, בני כתורה וישמעאל, אז ודאי שיעקב לא היה זוכה. אבל, אגב, זה נקודת הכשל של האחים. שלום פרשת וישב. אבל האחים לא הבינו את זה. האחים חיו בתודעה. הם עוד פגשו את עשיו, הדוד שלהם, והם שמעו שהיה לסבא יצחק שני בנים, יעקב ועשיו. יעקב הוא הממשיך. עשיו הוא נדחה הצידה, והם שמעו סיפורים, עוד יעקב היה בן 15 שסבא שלו נפטר. מי זה סבא שלו? אברהם. והם שמעו סיפורים מאבא יצחק, שגם ליצחק היה אח, היה להם דוד גדול, שהיה מבוגר מאבא שלהם בכמה שנים? מה? עכשיו ב-14 שנים. כן? ב-14 שנים. הוא נולד שאברהם היה בן 86, כי אברהם נימול בגיל 99 וישמעאל בן 13. רק אחרי שנה נולד יצחק, שגדול מאבא יצחק ב-14 שנים, וגם הוא נדחה חוצה, כן, בפרק כ"א, מבראשית. אז תחשבו, אתה גדל בבית כזה, אתה מסתכל ימינה, מסתכל שמאלה, ואז אתה אומר, טוב, מעניין, מי אבא ידחה הפעם? ופתאום אתה קולט שיש איזשהו ילד שמסלסל בשערו וקטונת פסים, ולא יוצא למראה, וחולם חלומות שכולם משתחווים לי, וגם בשמש והירח, ואחד עשר כוכבים. אז לכאורה מתבקש שאתה תהיה, יוסף, אתה תהיה עשיו שלנו, אתה תהיה ישמעאל, זה מנהג המשפחה, ופה הייתה נקודת הקשר של האחים שהם לא הבינו את זה, הם לא הבינו, הם לא למדו בצדוק.
רק על יעקב כתוב ראשית אני, ראובן כאילו.
נו, אז?
אולי קשור לזה ש...
שראשית עונו היה בקדושה.
כן.
שהיה כמו שצריך.
בתוך כך יצא...
בסדר, אבל אני אומר, נכון, צודק. אבל יעקב הוא בן של יצחק בקדושה. יצחק הוא בן של אברהם בקדושה. אברהם... מי זה אבא שלו, של אברהם? זה תרח, זה ביה שנידה כתוב בזוהר. זה לא סתם, זה ממש מהקליפות. אז בוא נראה. פעמים גם בנים רשעים אפשר שיהיה נצמח איזה טובה לאב מהם, כי אין אברהם שאתה אומר ישמעאל, דמי כתורה שיצאה פסולת על ידיהם. אלא התנאי הוא שבזה צריך, כלומר, מה זה התנאי שיהיה מזה ברכה? שיזכה האב שיופקע תורת זרעומם. ואז זה כבר לא יחשבו בכלל זרעו של אברהם, שכבר ישמעאל ובני כתורה ועשיו, לא נחשבים, כמו שכתוב באברהם, כי ביצחק יקרא לך זרע, כלומר, למהות ישמעאל ובני כתורה. המשנה בנדרים, דף כ"ט, נגיע לזה עוד כחודש, בדף ימים בעזרת השם. אם אדם אומר, איני נהנה לזרע אברהם, אומרת המשנה אסור בישראל, אבל מותר בעובדו כוכבים. שואלת הגמרא, והאיכא ישמעאל? כתוב, כי ביצחק היה לך זרע. כלומר, ביצחק ולא בישמעאל. והאיכא עשיו? כתוב ביצחק ולא כל יצחק, אומרת הגמרא. אוקיי, כלומר, שבעצם גם עשיו וגם ישמעאל הם לא נחשבים חלק מאברהם ויצחק. וכמו שאמרו בעשרת השבטים, שנטמעו בין הגויים בספר כמה דבעמות, דף י"ז, לא זזו משם עד שעשאום כגויים גמורים. מה זה כגויים גמורים? כלומר, גויים גמורים בזה שהם התחתנו עם גויות, ואז כביכול נפרד חלק הרע מישראל. וידוע דברי הרמב"ן, פסוק שורש פורי ראש ולענה, כמחומש דברים, אין שם, ועל זה אמר לחזקיה שלא רצה להוליד בנים. מכיר את הגמרא בברכות דף י'? כן, חזקיהו, סליחה, ישעיהו בא למלך, ישעיהו הנביא למלך חזקיהו, אומר לו, כן, צר לביתך כי מת אתה ולא תחיה, מה מת ולא תחיה? מת אתה בעולם הזה, תחיה לעולם הבא, למה? שאתה לא מקיים מצוות פריאה ורבייה. ואז אומר לו חזקיהו לישעיהו, מה אומר לו? כי ראיתי ברוח הקודש מה הוראה, שיצא ממנו בן רשע. ואז הוא אומר לו, ישעיהו, בן אמוץ, כן? כלן נבואתך. מה אומר, או מה שם אומר לו? בעד עיקב שדרחמן עלם הלך. כאילו, מה אתה מכניס את הראש שלך בשיקולים עתידים? זה שיקולים של הקדוש ברוך הוא, אל תתערב! ואז הוא אומר לו, כן, כלב הוא אותך וצא. ואז בסוף אומר לו, טוב, תן לי את הבת שלך ישעיהו, הזכות שלי, הזכות שלך. ואז נולד לו בן. איזה בן? מנשה. מנשה, שהיה צדיק? לא. תשובה היא לא, מה? היה מלך רשע. נכון שאחרי זה חתרו לו חתירה, והוא עשה תשובה, אבל בהתחלה היה רשע. יש דיון שמגמר מסנדרין, אם הוא בן עולם הבא, לא בן עולם הבא. אז אומר פה, כן, חזקיהו שלא רצה להוליד בנים, כי ראה שיוולד לו בן רשע, בעד עיקר שדרחמנא למה לך. והרי מנשה מאותם שאין להם חלק לעולם הבא, ומכל מקום. מה זה אומר שאני מגמר מכל מקום? כלומר, אם חזקיהו המלך לא היה נושא אישה, ולא היה יולד את מנשה, היה נאבד חס ושלום משיח בן דוד, כי יש פה חוסר, וכל השלשלת הקדושה מן העולם אילו לא נולד. כלומר, בשורה התחתונה, נכון, מנשה היה רשע גמור, אבל מזה צמחה תועלת גדולה לכלל ישראל, למרות שהוא היה רשע. ומצינו, אפשרת בו, ויקוד העם וישתחוו. בפרש רש"י, סמכו על בשורת הבנים, והרי שם הוא בשאלת מה העבודה הזאת לכם, מי שואל את זה? הבן הרשע, כדאית בהגדה, ואף אתה כצינה וכולי. ואפילו אחי, כלומר, דורש פה רב צדוק, אפילו אמר סמכו בשורת הבנים, על איזה בנים הם סמכו? שיהיו להם בנים שהם ישאלו מה העבודה לכם, בנים שהם רשועים ארורים, לא עלינו. ואפילו אחי, סמכו על בשורת לידתו. כלומר, צריך להודות גם על לדעת בן רשע, ולכן ישראל סמכו מאוד. אבל במדרש בתנחום, המפורש להפך, אין שם, לתפילת שלמה המלך, עליו השלום, שאם יבקש בן, והוא יהיה רשע, לא ייתן לו השם יתברך. כן? עד כדי כך הוא אומר, שזה בעצם מעניין על הנקודה הזו, כי רב צדוק בעצם בא ליישב את הנקודה הזו. בוא נראה מה רב צדוק כותב בספרו פוקד עקרים. אחד הכתבים החקפים, מה אני דווקא פוקד עקרים, שעוסק שם, כדור רב צדוק לא נפקד, לא היו לו ילדים, כתב ספר שנקרא פוקד עקרים בעניין הזה. וטעם החילוק, כלומר טעם החילוק, מה בין המדרש פה שאומר שהם סמכו לכאורה שיש בן, אפילו שהוא רשע, לעומת תפילת שלמה במדרש תנחומה, שהוא אומר שאם זה תפילה בן רשע, אז עדיף שלא ייוולד בכלל. אומר רב צדוק בפוקד עקרים, וטעם החילוק הוא כי אם היה שם יודע שעתיד להוליד רשעים ולא יהיה בהם שום לחלוכית של קדושה עד סוף כל הדורות, אז גם השם ימנעה ממנו. אבל מה שמבוא על פרשת בו, בבשורה שסמכו בבשורת הבנים, שם הוא הבטחת השם מעצמו עליהם, בוודאי פיליון הוא תוציא הרעות. רק עתיד לתת מבנים אלו של שלט טוב, ולכן סמכו בבשורה הזו. כן, זה חילוק מתוק מדבש. גם בפרי צדיק, לפרשת בו, מביא מתייחס לזה, אומר, והיה כאמור אליכם עבודות לכם. מה זה והיה? אין והיה אלא לשון שמחה. והיה שתבות, חילוף אותיות, יוד כבב כך. זה צירוף שהוא התהפך קצת. אומר שלמה המלך, בעצם אין מחלוקת בין השמחה של עם ישראל פרשת בו, לתפילה של שלמה במלכים, בהקמת בית המקדש. למה? לפי התנחומה. כי מה שלמה המלך, אם זה בן רשע, אז שלא ייוולד, בן רשע הכוונה, צוף כל הדורות. איך משה רבנו, לפני שהורג את המצרים, מה הוא עושה? ואיפן כה וכה, וירא כן איש, מה המשך? ויך את המצרים ויתמנהו בחול. אז לכאורה הפשט, הוא מסתכל למין השמאלה, אין מצלמת אבטחה, אף אחד לא יודע ליוטיוב, לא יעשו את זה ב-12, נכון? יאללה, שער לא, שיעור לא מוקלט, פתר לחופשי, יאללה, בוא נהרוג. אז אומרים חזל, לא, הוא לא, ואין כן איש. הוא הסתכל על המצרי הזה, ואמר, רגע, אולי יצא ממנו אוסקר שינדלר, חסיד אומות עולם, שבשנות ה-40 וה-120 יציל לעשרות יהודים. לא, אז לא נהרוג אותו. אולי יצא פה איזשהו קומר שיבריח יהודים באינקוויזיציה ולא ישרף אותה. לא. הוא בדק את סוף כל הדורות שם אותו מצרי, אין מצב, לא יהיה שום דבר טוב, אף אחד לא יתגייר, לא חסיד אומות עולם, אפשר להרוג אותו. אז אומר שלמה המלך, בתפילה שלו, אם אתה רואה שהבן הוא רשע סוף כל הדורות, אז... אבל אם לא, אז צריך לשמוח כמו בהריה, זה מנשה, שהמלך רשע. אבל לא היה מה שנקרא רוע הכרחי בדרך של שלשלת המלוכה, שבי מלכים ימלוכו, עד שתהיה הקדושה של משיח, מלך המשיח. בסדר? ולכן, אנחנו לא יודעים, טוב שכך, איך הקדוש ברוך הוא, מה שנקרא, מגלגל גלגולים, מתקן תיקונים, מזווק זיווגים, בעניינים האלה, זה לא דברים שהם מה שנקרא פשוטים וטריוויאליים, וצריך לדעת שגם אם לאדם יש כביכול בן רשע, מה זה בן רשע? כמה אפשר להיות רשע בדור שלנו? צריך הרבה סבלנות. והסבלנות היא לא רק בכאן ועכשיו, הסבלנות היא פרספקטיבה של עתיד להתקדם קדימה, ולא לעבוד בכוח עם ילדים. זה צריך לדעת. צריך מה שנקרא לפעמים להפסיד בקרב, לנצח במלחמה. הדבר תורה האחרון של האדמו"ר הקדוש מצאנז קלויזנבורג, הלא רבי יקותל יהודה אלברשטיין, מצאנז קלויזנבורג נתניה, שהיה בשואה ואיבד שם את אשתו ו11 ילדיו. והתנער מאפר, הגיע לניורק, התחתן, ונולדו לו עוד 7 בנים, 7 בנים ובנות. הדבר תורה האחרון שלו כבר למעלה מגיל 90, הוא נפטר בתשנ"ד. מתת בתמוז, תשנון דלד, לפני 28 שנים. היה בחנוכה תלמוד תורה בירושלים של חסידות צאנז, חסידות מאוד מאוד גדולה. ושם הוא סיפר ואמר שפעם, והוא בתור ילד בחיידר, בקלויזנבורג או בצאנז, ברודניק, היה מאחורי כל מלמד מה היה? היה את השוט, את הרצועה עם המקל אור, משהו כזה, שאם התלמיד לא ידע לקרוא כמו שצריך או לא התנהג כמו שצריך, מה היה חוטף? מכות. אז הוא אומר פעם, הוא התחיל לדבר פעם, הוא אומר לה, זה היה כנס המלמדים. הוא אומר פעם, המלמד היה צריך להרביץ. אז הוא אומר למלמדים, אל תרביצו. בדור שלנו לא מחנכים במכות. ואז צריך לדבר ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, מכות זה לא עובד. באושוויץ אף אחד לא חזר בתשובה. כך אמר ריבונו של עולם, תפסיק לחנך אותנו עם מכות. ולכן בפסקה הזו זה מעניין, רב צדוק שלא זכה לילדים. אוקיי? בניסויים השלישים שלו, ב-11 השנים אחרות לחייו, 10 שנים אחרות לחייו, 10 שנים אחרות לחייו, אז הוא באמת כבר התחתן עם אלמנה, שהיו לו כמה ילדים והוא חיתן אותם. אבל הוא אומר, צריך להתנהג ברכות, וגם אם יש בן שהוא כביכול בגדר רשע, ויכול להיות שהוא באמת רשע, למען דאמר. אבל תאהב אותו, אל תשרוף גשרים, אל תנתק קשרים, כי יכול להיות שמהנכד או מהנין, לך תדע. תמיד לשמור על ערוץ תקשורת פתוח, על זה נרחיב. גם מחר, בעזרת השם, בפסקה הבאה, שהיא מאוד 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 חשובה, וגם בהתוועדות לפרשת נוח, ספוילרים, כן? אז כל זאת ועוד, השיעור הבא, שנזכה לא רק לדבר, וגם לחיות את זה, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.